שלום.
שלום לך, אפרת פוגל. היי. נוירוביולוגית, חוקרת מוח ותודעה. איזה כיף שאת פה לעוד פרק בסדרה שלנו, שער לאמצע החיים, על משבר גיל 40, אבל גם על ההזדמנות שמתלווה אליו להתפתחות, לצמיחה. ואני עוברת פה איזה מסע מהמם כזה לקראת היום הולדת שלי, שקורית עוד פחות מחודש.
וואו.
גיל 40 is here, baby.
סיבה לסיבה אמיתית.
ואנחנו בפרק הרביעי, שהולך לעסוק באלדרים, בחוויית ההזדקנות.
נכון.
באייג'ינג.
כן, קראנו לפרק הזה, The Elders, האלדרים, שזה מונח כזה שדי אין אותו בתרבות המערבית, שאנחנו שייכים לה.
כן.
אין אלדרים, יש זקנים.
נכון.
אז אנחנו נתעסק.
אנחנו נורא פוחדים מההזדקנות, מהתהליך הזה. אנחנו בורחות ממנו כמו מאש.
נכון.
אפילו לא חוששות להתמודד עם הדבר הזה, נכון?
לגמרי, לגמרי. אנחנו כאילו חיים בעולם שבו אין כוח בזקנה. יש רק
חולשה.
רק חולשה. בעצם הכוח, החשיבות והמתנות של האלדרים שהיו מאוד ידועות בתרבויות יותר ישנות, נשכחו.
כן.
אז אנחנו קצת נזכיר אותם כאן. אז עבורי, האלדרים בתרבויות עתיקות היו גברים ונשים.
גם וגם.
שהיו חכמים.
זה לא מגדרי, את אומרת.
זה לא מגדרי, אבל כן היו אלדריות, הנשים, החכמות, המרפאות, אנשים שהיו מחזיקות הרבה מכוח הריפוי הנפשי והפיזי עבור קבוצת האנשים שאליה הם השתייכו, וזה היה נפוץ בכל העולם, בתרבויות האירופאיות, בתרבויות בדרום אמריקה ובמרכז אמריקה.
וזה לא תועד, זה לא נשאר. אין את זה.
זה דווקא כן תועד, זה פשוט כמו נגנז, כי אנחנו בתקופה מאוד זכרית.
איך אפשר לגלות את זה, את החוכמה הנשית הזאת? אני מנסה לגלות עוד ועוד ממנה פה.
כן, אז אני חושבת שיש עכשיו מאוד רנסנס של הדבר הזה, ויש חיפוש אחרי החוכמה הזאת. יש ידע שעבר הרבה מפה לאוזן. עולה לי פשוט, לפני כמה חודשים עשיתי סדנה לאיזשהו ארגון, וניגשה אליי, למנהלים בכירים באיזשהו ארגון גדול בארץ, וניגשה אליי בסוף הסדנה אחת המנהלות, שהיא צ'רקסית, ערבייה צ'רקסית, ואמרה לי, אני קלטתי אותך. את יודעת שסבתא שלי הייתה מרפא. היא הייתה הולכת ויושבת ליד הבן אדם החולה, ולא עושה שום דבר. מניחה עליו ידיים ולפעמים שרה, עד שהוא היה מבריא. והיא אמרה לי, ואני קלטתי אותך. ואז הרגשתי, אני גם עכשיו יש לי צמרמורת, שהיא יודעת את הטעם של חוכמת הריפוי הזאת,
כן.
של האלדרית.
וואו.
ואולי פה זה קשור לנשיות, שזה באמת איזושהי איכות נשית, שהייתה מאוד חשובה פעם, ושהיא הולכת ומועצמת, ככל שהאישה מתבגרת, וצוברת בינה, גם ידע, אבל גם בינה, שאולי עוד מעט נסביר קצת.
כן.
וזה דבר שקצת נשכח, ויש לנו היום הרבה אינפורמציה, והרבה פתרונות מאוד פונקציונליים, והדבר הזה נעלם.
כן, ואנחנו רודפות אחרי הנאורים, ואחרי האור המתוח, מרצ'ות,
כן.
מנתחות, מזריקות. כן. את יודעת, לאחרונה אני מתחילה להרגיש יותר ויותר את הפיגמנטציה שלי. ואני שואלת את עצמי, רגע, נכון, אני מכירה, יש איזה מישהי שאני יודעת שהיא רוקחת איזשהו חומר כזה שמבהיר את הפיגמנטציה, וזה עזר לי בעבר. ואני שואלת את עצמי, רגע, אבל איפה עובר הגבול הזה בין רגע לקבל את הפיגמנטציה, להגיד זה חלק ממה שהגיל עושה, והאור שלי עובר איזשהו תהליך התבגרות, לבין הרצון להשאיר אותו כמו שהוא היה. זאת אומרת, השינוי הוא הרי, איך אומרים את המשפט הזה? השינוי הוא הדבר הוודאי היחיד.
נכון, נכון.
ובמקום להתרגל לשינוי הזה, אני מנסה לחפש פתרונות ולמנוע אותו, כן.
כן. אז זה גבול הדין, כי יש גם משהו מאוד טבעי, ואפשר גם לחגוג את הטקסים של הטיפוח, אפשר גם להיות מועצמת דרך הטיפוח העצמי שלך. אני חושבת שהגבול עובר איפה שאני ממש מפחדת לתת לשינוי הזה שנקרא התבגרות, לבוא, והשינוי הזה יבוא. אי אפשר לנצח את הזמן. כן. אנחנו מדברות על מראה חיצוני. אנחנו ראינו הרבה נשים שניסו לנצח את הזמן, והתוצאה הייתה פחות מוצלחת.
פחות.
זה פחות מוצלח. ואני חושבת שהיום יש איזושהי חזרה לשם.
כן.
וכמובן שזה לא נאמר בשיפוטיות, כי בתוך חברה, שבה חברה מערבית כזו, שבה החומר הוא שולט, יש לנו פחות נגיעה ברוח. האדם הזקן הוא מכונה שמתקלקלת. ומי רוצה להתקלקל? נכון? העולם שייך לצעירים.
כן.
אז אנחנו לא רוצים. יש לנו דחייה מאוד מאוד אינרנטית כזו מהדבר הזה.
אנחנו גם באיזו תקופה כזאת של חדשנות, של המצאות, של פיתוחים, של חלל, של, את יודעת, מסכים, הכל מתחדש נורא נורא מהר.
נכון, נכון.
ואנשים המבוגרים נשארים מאחור מהבחינה הזאת.
נכון,
הם לא
נכון.
מתעדכנים.
אז עכשיו, בעצם שני הדברים האלה מתחברים לכדי שאלה באמת, האם יש מקום, ואם כן, מהו, לאלדרים בתרבות שלנו? האם הם הלא מבינים האלה שחסרי אונים שנמצאים בבית אבות, או שיש להם מה לתת לתרבות? כן.
זה כאילו שמבזבזים את הנאורים על הטיפשים או משהו כזה, כאילו
יש משפט שאומר youth is wasted on the young.
כן, בדיוק.
האמת שזה משפט מאוד יפה, כי יש משהו בנאורים שהוא מאוד מאוד חזק ופוטנטי ברמה הפיזית.
כן, יש אנרגיות, ואת יכולה לעשות לילות לבנים.
וזה מתבזבז על
ותשוקה וחרמנות, וכאילו את יודעת, את כזה מתאבדת על הכל, כאילו
נכון,
מבחינה
נכון.
רגשית, השערות הן לא נתפסות הרי איזה
שערות. נכון, אז תחשבי שיש המון המון אנרגיה, אבל אין הרבה דעת. אז בגלל זה כביכול מתבזבז. אבל זה שוב, זה ראייה מאוד פונקציונלית, כי האנרגיה הזאת היא טוב שתבוא במקום שאין בו דעת. כי זה מקום שבו צריך להגשים כל מיני דברים שלו הייתה יותר מדי דעת, אולי לא היו מתגשמים.
לעשות הרבה טעויות.
לעשות הרבה טעויות, ואם בפרק הבא שלנו רצינו לדבר על מערכות יחסים, אז אפשר להגיד כמה קל בתשוקת הנאורים להיכנס לקשרים, וכמה זה יותר קשה אחר כך.
כן.
אז יש חוכמה, אני מאמינה, שיש חוכמה בעולם, כפי שהוא. העולם הוא תבוני. ולכן האנרגיה מגיעה בשלב הזה, ומשהו אחר מגיע בשלב אחר. אז מה באמת, אז בואי נשאל מה המקום הזה של האלדרים בעולם שלנו.
ללמד אותנו? לתת לנו איזשהו, לתת לנו מהניסיון שלהם, אני חושבת.
אז פה יכולה לעלות שאלה. למה שהניסיון שלהם יהיה רלוונטי? בעולם שמתפתח כל כך מהר. שבו טכנולוגיות משתנות ומחליפות אחת את השנייה כל כך מהר, למה שניסיון של אדם מבוגר יהיה רלוונטי? הרי הוא מהרבה בחינות פרקטיות דינוזאור.
כן.
ופה שוב אפשר לפתוח דלתות אל עולם יותר עמוק. אל עולם שיכול להסתכל אל האדם כישות שמבחינת תודעתית היא מתפתחת, ומפתחת עוד ועוד ועוד איברים תפיסתיים או איברי תודעה לאורך כל חייה. ואם התפיסה שלנו היא כזו, הרי שלאדם המבוגר לא משנה עד כמה הוא מבין בטיק טוק או לא מבין בטיק טוק, יש משהו לתת לאדם הצעיר שהוא לעולם לא יוכל לקבל מאדם צעיר.
כן.
ואני חושבת שהדוגמה הכי טובה והכי מבהירה את זה, זה אולי עולם הטיפול. וניקח את זה לקיצון ונגיד שאני מאמינה שלא יכול להיות מטפל טוב בין 20 או בין 25 אפילו. פשוט לא יכול להיות. והיום שיטות טיפול חדשות, לדוגמה, ראיתי תנאי קבלה לאיזשהו מסלול, לפסיכותרפיה אינטגרטיבית, או לא מקבלים מתחת גיל 30.
באמת?
כן.
מעניין.
וזה בדיוק נוגע בנקודה הזו, כי יש משהו של הבשלה, שלא משנה כמה ילד בן 20 יכול להיות גאון ומבין, ואני רואה ילדים עושים דברים מדהימים, מבחינת הבשלה הוא לא יכול להיות שם. הוא לא יכול להיות במקום שיכול להבין, לעומק דברים שקשורים בנפש האדם ובתודעה שלו.
כאילו גם נשמות עתיקות, גם ילדים שהם מאוד בוגרים, כמו שאני הייתי, הייתי כזאת עם מין ילדה שאוהבת לשבת מבוגרים, ושוחח עם חברות של אמא שלי, וכאילו, גם לא היו לי חברים באיזשהו שלב, אז באמת הייתי יושבת ונכנסת איתם לשיחות, עומק וזה, ועדיין יש המון דברים שאת לא מצליחה להבין.
אני, ממש ככה.
ואת אפילו לא יודעת שאת לא יודעת.
נכון, נכון. שוב, בגלל שבתפיסה, בדיבור, בדיבור התרבותי, כאילו אין דגש על תחנות ההבשלה האלה שמתרחשות יותר מאוחר בחיים, אנחנו לא מצפים לזה. אנחנו מרגישים שבגיל 25, שהגענו לסוף ההתבגרות הפיזית שלנו, לא יודעת מה, 20?
20.
כאילו הגענו...
יודעים הכל.
זהו, אנחנו כבר... הגוף שלנו נראה כמו שהוא ייראה בבשלותו, וכנראה שאנחנו יודעים הכל. וזה ממש לא ככה.
ממש לא.
אז אנחנו נותנים את הדוגמה הזאת של קבלה למסלולים כאלה שעוסקים בהתפתחות האדם בגיל 30, וזה בעצם מעגן גם בעולם הפיזי את העובדה שהתודעה של האדם מתפתחת גם אחרי שהמוח הגיע לגודלו המקסימלי והיכולת התפיסה הגיעה ברמה הלוגית אל השיא שלה, יש משהו שממשיך ומתפתח. ובואו נגיד רק שאם יש משהו שממשיך ומתפתח, אז זה נותן לנו את התחושה למה אנחנו יכולים לעשות כשאנחנו צועדים מאמצע החיים אל סוף החיים, בסופו של דבר, בחצי השני הזה של החיים, שאנחנו הולכים ומתבגרים, והתודעה שלנו הולכת ומבשילה. אז את שואלת מה זה הדבר
כאילו
הזה?
כאילו יש לנו איזושהי משמעות בחצי השני של החיים.
נכון.
זה משמעות שהיא לא פיזית, היא תודעתית.
נכון. אני אגיד עוד משהו, שלפי האנתרופוסופיה, כדי שהרוח תוכל להיכנס, החומר צריך להתפרק. זה משפט משטיינר. ולכן, הרבה פעמים, התפתחות מגיעה מתוך משבר. אוקיי? צריך לפרק את הישן, כדי שיבנה משהו חדש. כך גם כשאנחנו הולכים והגוף שלנו נחלש, משהו אחר יכול להיכנס ויכול להתחיל למלא אותנו, זה מאפשר למשהו יותר גבוה להיכנס ולמלא אותנו, ואת המתנה הזאת אנחנו יכולים וצריכים לתת לחבר'ה שצועדים בחלק הראשון.
כן.
כדי שיוכלו להעביר את זה הלאה. לכשהם יגיעו לחלק השני. כל
שאת צעירה, שאת בשנות ה-20 שלך ואומרים לך, או אפילו בשנות ה-30, תמיד יש את ה... נשים היותר מבוגרות שאומרים לך, טוב, צעירה, התינוקת, שתגדלי נכון. תביני. חברות מבוגרות אומרות לי, בסדר, תביני את זה בהמשך. וזה היה מעצבן אותי, כי הרגשתי שאני ממש עברתי המון, ושאני יודעת המון, ושאני
נכון.
חכמה.
שוב, זה כאילו לא מעוגן בתרבותית אצלנו, שאכן יש דברים שאנחנו לא מבינים בגיל צעיר. זה משהו שאנחנו, הוא כאילו בלתי נתפס
כן.
עבורנו.
את חושבת שההורים צריכים ללמד אותנו? כאילו, אנחנו בכלל נאמין להורים שלנו שהם אומרים לנו ש... נכון, יכול להיות שהם אומרים לנו שיש דברים שאנחנו נלמד אחר כך, אבל אנחנו לא מאמינים להם.
נכון, אבל ועכשיו אנחנו מנהלות שיחה על דיבור, אבל תנסי לזכור אם הייתה לך בחיים איזושהי דמות בוגרת, שבנוכחות שלה הרגשת שמשהו בך יכול לנוח. אולי סבתא, אולי מורה, אולי מורה, אולי זה יכול להיות גם גבר.
מעניין, אני אחשוב על זה.
כן. ומה שאני מנסה להגיד זה שכשהתודעה, כשאותם איברים תודעתיים מתפתחים, הרבה פעמים לא צריך לדבר, אבל הרבה פעמים נרגיש שאדם מבוגר שהתפתח ומחזיק את העומקים האלה, עצם השהייה שלנו בסביבה שלו מאפשרת למשהו בתוכנו לנוח. יש משהו...
מעניין.
כן.
אבל זה בהכרח אנשים שמבינים את העוצמה שבתבונה הזאת. אני מרגישה שהרבה מאיתנו מרגישות את תסמונת המתחזה ולא עוברות הלאה. לא עוברות את השלב הזה להבין שדווקא העוצמה שלהם מגיעה מתוך הידע והניסיון והתבונה, והתודעה הגבוהה, ובעצם נותנות לחברה, לתפיסה החברתית הזאת, שהתבגרות היא
שלילית, מפחידה.
מפחידה, לתפוס את המקום העיקרי בערך העצמי שלהן.
כן.
ואני לא שווה, ואני, מי מסתכל עליי בכלל, ואני לא מינית או סקסית, ואני לא רלוונטית, או בין נשים שחושבות שהן לא רלוונטיות. נכון, גם נכון. אני הרגשתי ככה. הייתה לי גם תחושה כזאת של, רגע, אני כבר לא במשחק.
כן, כן.
יש איזה משחק כזה, נכון? נכון, נכון. גם דיברת על זה שיש משחק כזה עד גיל 40.
אז באמת, באמת יש, קודם כל אני חושבת ש... שוב, נשים שמגיעות מחברות יותר מסורתיות, פחות יהיה להם נטייה, כי משהו יותר מוטבע בהם. יש, תחשבי על זה שיש כבוד לזקנים, יש המון כבוד. זה לא סתם. יש שם משהו שהם רוצים. שנשים שהן נמצאות כמו באמצע, מתפתחות, צריכות למצוא את זה כמו מתוך עצמן.
כן.
אז דיברנו על, על איברים תודעתיים, אז מה, מה זה האיברים התודעתיים האלה? בעצם מה, ש, מה שאני קוראת איברים תודעתיים, זה איזושהי יכולת שמתפתחת להתנתק מהסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו על עצמנו. זה בעצם איזשהו מיכל שנפתח, או איזשהו מרחב שנפתח בתוך עצמנו, בתוך התודעה שלנו, שנותן לנו ומאפשר לנו להתבונן על החיים שלנו, ולא להרגיש סופר 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 מזוהים איתם, או מופעלים על ידיהם.
כן.
והדבר הזה בעצם מאפשר לנו לחיות גם קצת מחוץ למשחק.
אני חושבת שזה מאוד מאוד מתחבר עם הפרק הקודם, שדיברת על התלבושות, התחפושות נכון, שאנחנו פושטים.
נכון, נכון. זה סממן של אותה, של אותה תנועה.
כן.
תנועת ההתרחבות הזאת, שמאפשרת לנו לא להיות כל כך אחוזים במשחק ובמרדף ובהגדרות. ולדבר הזה יש המון עוצמה. כי כשאנחנו נמצאים בתוך המשחק, או מאוד מאוד קרובים לסיפור שלנו, המערכת שלנו מופעלת בקלות. מופעלת בקלות מכל דבר.
כן, הערך העצמי, הערך כל הזמן כאילו, האגו, כל
מאוד
הזמן.
מאוד שברירי, כן. מאוד שברירי. ואם אנחנו מתרחבים, אנחנו פחות נגועים מזה.
ואז ניצחנו.
ואז לא רק שניצחנו, לשהות במחיצת אדם כזה, עוזר גם לאדם צעיר שעוד לא יכול להתרחב בעצמו, לנוח.
כן, זאת המשמעות של רול מודל. כשאני מסתכלת על מישהי אחרת, שאני יכולה ללמוד ממנה, על האופן שבו היא מחזיקה את עצמה בעולם. האופן שבו היא חושבת שהיא ראויה למערכות יחסים היטיבות, לאורח חיים מסוים, לבחור את הבחירות שלה, לשים את הגבולות שלה. היא מבינה לגמרי את הערך שיש לה ואת המשמעות שלה פה. זה נותן המון השראה.
כן.
נותן איזושהי לגיטימציה ללכת בדרך הזאת ולגלות את הדבר הזה בעצמי.
כן, זה נורא יפה שהשתמשת במילה השראה, ומבחינתי, כשאני חושבת על השראה, אני חושבת נגיד על השראה חשמלית, דווקא על מושג פיזיקלי, שבאמת אתה נמצא במחיצת משהו והוא משרה עליך מהכוח שלו, הוא משרה עליך מהאנרגיה שלו, ו... בעולמות האלה של התפתחות התודעה, זאת הדרך היחידה לתמוך. אז אפשר ללכת לפסיכולוג שידבר איתך וידבר איתך וידבר איתך, אבל אם הוא עצמו לא מביא איזשהו רוחב, שבתוכו אתה יכול לנוח ומתוכו אתה יכול ללמוד ולהתפתח, אתה לא תזוז הרבה בתוך עצמך. וזה דבר שיכולים להביא רק אנשים בחצי השני של החיים במידה מסוימת. ושוב, אני לא אומרת שלא יכולים להיות מטפלים נהדרים, בני 37, 8, אבל...
לקראת אמצע החיים.
לקראת אמצע החיים, או מטפלי גוף נהדרים יותר צעירים. אבל הדבר הזה, את הדבר הזה של לשאת את האחר אל השער הזה, מתוך הקושי הזה של תחילת החיים, האגו המאוד מאוד אקטיבי הזה, זאת באמת האיכות של האלדרים, שהולכת ומתעצמת.
מעניין. בגלל זה אני קוראת לך קיסרית. כאילו, יש לך, יש לי איזה דימוי שלך עם התודעה הגבוהה והידע והמקום הזה של... היא מבינה משהו על החיים האלה. ואני מרגישה שהקפתי את עצמי בשנים האחרונות בנשים שמבינות את הערך שלהן, מבינות את הערך של, של, של מי שאין בעולם, והניסיון, והדרך, והחברות, והאנשים שמקיפים אותם, המערכות יחסים. כאילו זה, ההבנה הזאת ש... אני משהו, אני הפכתי את עצמי למשהו בעולם. אני, יש משמעות למי שאני היום, וזה נותן לי המון כוח.
כן.
נשים שממציאות את עצמן מחדש, ומוצאות את ה, את ה, לפלס לעצמן את הדרך הזאת, שמיטיבה איתן.
כן. המערכת שלך יודעת לעשות את הפעולה הזאתי, של לראות באחר חלק שאני רוצה להגיע אליו, ולהתאמך באמצעות ההשראה הזאת.
כן.
זאת פונקציה שיש לך, והיא מופלאה.
את אומרת שזה לא אצל כולם.
אני אומרת גם שזה לא אצל כולם, וגם שאת מניחה כל מיני דברים על הנשים האלה, שזה נהדר. ככה אנחנו מתפתחים בעזרת האחר. כן. הן מביאות משהו, ואת כמו לוקחת את זה, כן. כמשהו שמגלגל אותך הלאה בדרך שלך. זה באמת מופלא. כי כל אחת עבור השנייה, וכל אחד עבור השני.
נכון, אני חושבת שהאנשים שאנחנו מקיפים את עצמנו בהם, במקרה שלי נשים, בעיקר, זה לא סתם, יש לזה משמעות למערכות יחסים האלה. אנחנו, כל העולם זה מערכת יחסים אחת.
כל העולם זה מערכת יחסים אחת. זה שוב, אם נעשה פעם פרק על קהילות, אז נוכל לדבר על זה שאנחנו באמת אחד הדורות הכי בודדים בהיסטוריה של המין האנושי. אבל בני אדם הם יצורים שמתפתחים ביחד.
אני ממש מרגישה את זה פה, בפודקאסט, בשיחות האלה.
כן, כן. כן, זה ממש מבורך. זה...
ופתאום, ההתבגרות הזאת, שאגב, אף פעם לא פחדתי מזה. מהשיער הלבן, מהקמטים, לא יודעת, לא פחדתי מזה באמת. אבל פתאום עכשיו שזה קורה, זה לא פשוט. זה לא פשוט, צריך להתמודד עם זה, וצריך לקחת החלטות. ולי במקרה הזה היו נשים שנתנו לי המון כוח, ואני אגיד את השם שלהם, למה לא לתת קרדיט?
יאללה.
מעיין קרת וסמדר גנזי, שהן שתי נשים ששתיהן היו דוגמניות, ושתיהן מתעסקות ב... העצמה נשית באיזשהו אופן. מעיין קרת בדימוי גוף, היא... יש לה פעילויות מרובות בנושא הזה, קורסים באוניברסיטה ו- וסדנאות וקלפים, באמת המון 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 פעילות, גם עם נערות ודימוי גוף. וסמדר פתחה לפני איזה כמה שנים סוכנות שנקראת פרו-אייג'ינג, היא כאילו המציאה את השם, היא כזה אמרה, אוקיי, כולם אומרים אנטי-אייג'ינג, אני לא, אני בעד. והיא גם לא מקבלת דוגמניות שהן מנותחות, או כאילו באמת הולכת על הטבעי, ועושה עבודה מדהימה ומופלאה, עם הדבר הזה של להחדיר את, ה... את הנשים האלה לתוך תעשיית הפרסום והאופנה. זאת אומרת, כן. זה כן מאוד מאוד חשוב שאנחנו נראה ייצוג של הנשים האלה, של נשים בוגרות יותר, במדיה.
זה גם נורא נוח, אני חייבת להגיד בתור צרכנית, שזה נורא נוח לי לראות בקטלוגים נשים בגילי. כי זה כן. נותן לי רפרנס הרבה יותר טוב, כן. אם אני אוהבת או לא אוהבת את מה שהן מציגות, אם זה מתאים או לא מתאים.
כן. דיברנו, אני חושבת ב... בפרק הקודם דיברנו על זה שאני חלמתי להיות נסיכה, ואת חלמת להיות מחשפה, לא מחשפה, קוסמת או משהו כזה, נכון?
נכון, נכון.
אז למישהי כמוך, שהדבר הזה לא מאיים עלייך, כאילו איזה דוגמנית את רואה. זה לא גורם לך להרגיש פחות, נכון? כי זה לא היה איזה חלום שלך, או איזשהו משהו שכאילו להיות דוגמנית, או להיות במקום הזה.
לא.
אבל את מסתכלת על זה פרקטית, את אומרת, וואלה, יותר נוח לי שאני רואה אישה שאני יכולה להזדהות איתה, ואני אקנה עזבו את הרגש, עזבו את, את, את מה שזה גורם לי להרגיש. זה לא, זה לא גורם לי להרגיש במקרה שלי. אבל אני כן אוהבת לקנות את בגד שאני רואה על מישהי שהיא כן, בגיל
כמו
שלי.
כמו גם דוגמניות במידות שונות. זה ממש כן. עוזר לראות אם זה כן יפה לסוג הגוף כמו שלי או לא יפה לסוג הגוף כמו שלי.
את מבינה שבמקרה שלי זה ממש כאילו העצים אותי שראיתי דוגמניות במידה כן, שלי. כן. זה ממש גרם לי להרגיש לגיטימית.
כן.
אז בעצם מעיין וסמדר, זכיתי לעבוד איתן באיזושהי סדנה לנערות. שאני נתתי הרצאה בין שלל הרצאות, שזה היה איזה מין תוכנית כזאת שקראו לה המסלול שלך לנערות בבתי ספר. וביליתי איתן המון, באמת זכיתי לבלות עם האנשים האלה המון, והן יותר מבוגרות ממני בכמה שנים. והאופציה של לא ללכת אחרי העדר, לא לעשות מה שכולם עושים, אלא רגע לעצור.
כן.
ולעשות את הבחירה שלי, שמתאימה כן. לי, זה משהו ש... שקיבלתי מהן, ואני מוכירה תודה על זה, כי כבר בגילאים שלפני גיל 30, בסוף שנות ה-20 שלי, הרי אני התחלתי לדגמן שהייתי בת 25, החלטתי שאני דוגמנית. היו לי 5 שנים עד גיל 30. בשנים האלה היו המון מאפרים, וכל מיני אנשים על הסט, על הסטים של הצילום, שאמרו לי שאני צריכה כבר להתחיל עם הבוטוקס.
כן.
מבינה? ו... אני הייתי צריכה רגע להחליט מה אני עושה עם זה, כי את יודעת, את יכולה מאוד בקלות פשוט ללכת ולעשות, כי זה מה שאמרו לך.
כן, כן.
עכשיו, המקום, הביטוי הפיזי של, של הנראות שלנו, אצלי הוא נורא חזק, כי זה מה שהקפתי, זאת אומרת, זה היה עולם התוכן שלי.
העיסוק שלך.
והעיסוק שלי במשך המון שנים. ואני חושבת שכולנו מתעסקות במראה שלנו, אנחנו נותנות לפעמים הרבה יותר מקום למראה שלנו בערך העצמי, מאשר לפנים, לג'וס.
או שזה הפוך, בעולם שבו אין משמעות לאנשים מבוגרים, כולם רוצים להיות צעירים ולהיראות צעירים. כי הפיק הוא בעצם בהבשלה הפיזית הזאת, ביופי, בנאורים הנצחיים האלה. זה השיא. אבל אם אתה מכיר בכך, שזה ממש לא השיא. זה ממש לא השיא. הרגע הזה של השלמות הפיזית הוא כאילו הרגע, ומבחינתי הוא ממש לא הרגע, הוא רגע נוראי. הם שנים נורא קשות.
מאוד.
ודווקא השנים האלה של ההשתחררות מהאגו, של היכולת לראות את התמונה יותר רחבה, של היכולת לצאת מהמשחק, הם שנים של שחרור מדהים. אני אצטט, דיברתי עם חברה מקסימה, שהיא מבוגרת ממני אולי 12 שנה, היא כזה בת 56-7, והיא אמרה לי שמבחינתה, נגיד המנופאוז, המנופאזה, זה כמו התעוררות מאיזה חלום טיפשי שהייתה כלואה בו, בתוך איזה משחק של יופי, והיא פשוט מרגישה שהיא יכולה להיות היא. והיא כבר לא צריכה להיות שום דבר, או לציית לשום דבר, או למשוך אף אחד, שממש קיבלה את החופש שלה.
Liberation.
Liberation, אמיתי.
וואו.
ואפשר לחזור לדמות הזאת שסיפרתי לך עליה, הדמות התודעתית הזאת שמופיעה, אז שיתפתי אותך שיש לי איזה דמות שהופיעה באיזה טיפול שעשיתי, שעשו לי, שזה מין זקנה כזאת, אינדיג'נס כזאת, אולי מהאמזונס, זקנה מקומטת, מקומטת, מקומטת כזאת, אינדיאנית מהאמזונס, בלי שיניים בכלל, שפשוט יושבת עם איברים כפופים וצוחקת. וכל פעם שאני נקלעת לסיטואציה שאני מרגישה שהיא סופר דרמטית וסופר נוראית, פתאום מופיעה לי הזקנה, האלדרית החכמה הזאת, ופשוט צוחקת, בפה ללא שיניים, ומזכירה לי כמה המשחק הזה שאנחנו משחקים פה הוא רק משחק.
רק משחק.
רק משחק. וכמה העולם הזה הוא גדול מה יש לי, מה אין לי, כמה אהבו אותי וכמה רצו אותי, ואם השגתי או לא השגתי דבר זה או אחר.
הכל ביחס לאחרים.
הכל ביחס לאחרים. וכמה אפשר פשוט מתוך התובנה, הזקנה, הזקנה, הזקנה הזאת, שממש בשערי המוות, בשערי עולם הרוח, פשוט לנוח רגע אל תוך החיים, פשוט כפי שהם.
כן.
כן.
מקסים.
תפיסות רוחניות לא מתייחסות לחיים ולמוות כמו שמתייחס אליהם המדע. מבחינת המדע אנחנו נולדים, אז אנחנו מתחילים להתקיים בלידתנו. אנחנו בעצם מפסיקים להתקיים במותנו. תפיסות רוחניות רואות בלידה שלנו מעבר מפאזה שבה היינו, נקרא לזה, ללא גוף, יותר רחבים, תודעתית, נמצאים באופן אחר, אל פאזה שבה אנחנו בתוך גוף, ואנחנו קשורים בגוף הזה אל חומרי הגוף, אל חומרי הנפש, וחומרי המחשבה, ואל האגו, ואל מקומות לא פשוטים. ובמותנו אנחנו בעצם משתחררים מהגוף הזה. למה בן אדם נפטר ביהדות? ממה הוא נפטר? נפטר מהגוף שלו. אז אנחנו נפטרים מהגוף, מהחומר, והחומר הוא גם הרגשות הקשים.
אף פעם לא חשבתי על המשמעות של השם הזה, של
המילה הזאת.
אף פעם לא חשבתי על המשמעות של המילה הזאת.
כן, כן. אז בעצם יש במוות איזושהי לידה אל תוך תודעה יותר רחבה שוויתרנו עליה כשנולדנו. ומתוך ההסתכלות הזאת, פתאום כל המסע הזה של החיים מקבל עוד זווית. אז כשאנחנו עוברים בשער של אמצע החיים, וממשיכים ומתרחבים, ומתרחבים תודעתית, אנחנו בעצם מתקרבים אל אותו שער שבו נהיה ממש רחבים, ונוכל לראות את התמונה בצורה הרבה יותר שלמה, ונהיה משוחררים מהאגו, ובעצם נזכה לאיזושהי מנוחה, לאיזושהי תובנה עמוקה ומנוחה. ובמובן הזה, האדם הזקן או האדם המתבגר, הוא יותר קרוב לאמת. ובהסתכלות הזאת, גם יש המון ערך בצעידה הזאת. זאת אומרת, אנחנו לא צועדים אל הסוף, אלא אנחנו צועדים אל השחרור.
כן.
וגם יש המון המון מה לתת אל אנשים שכרגע עדיין נמצאים בצעידה,
כן.
אל הצמצום, שזה
נחזים סבבה. נחזים בהגדרות, נחזים בנראות, בחפצים, את יודעת, באגו, בסטטוס, במספרים, במה חושבים עליי.
כפי שאנחנו אמורים להיות, כן. כשאנחנו מתגשמים
חלק
בגוף. חלק מהמסע שהסכמנו לקחת על כן. עצמנו.
ולאט לאט אנחנו נפטרים ונפטרים ונפטרים, עד שאנחנו נפטרים מהגוף.
נפטרים מהגוף שלנו.
וכן. זה באמת למי שהוא רוחנית ויותר מאמינים בזה.
כן.
אבל אני חושבת שזה משהו בדבר הזה, אני מתחילה להרגיש אותו לאחרונה, כי פתאום נפתח לי איזשהו באמת שער תודעה חדש, שמאפשר לי לראות את הסיפור שלי, את הסיפור חיים שלי, את הילדות שלי, בצורה יותר ריאליסטית אולי, קרובה למציאות, כמו שאמרת, לאמת. אני אומרת, מה זה אמת? יש אמת אחת? יש אמת קולקטיבית? יש אמת אוניברסלית?
אפשר להסתכל על סיפור חיינו?
כן, אחרת.
באופן פחות מופעל.
כן.
באנתרופוסופיה אומרים לזה כתמונת פנורמה. להסתכל על הציר הזמן הזה כתמונה ולהגיד, וואו, זה הסיפור שלי.
כן.
אני יכול לראות אותו פתאום.
גם אם זה כואב, זאת אומרת, פתאום את מבינה שהנרטיב שסיפרת לעצמך הוא לא אמת, אלא משהו שסיפרת לעצמך, כדי להגן על עצמך, ופתאום את לא צריכה את זה יותר.
כן.
ואת יכולה להסתכל על זה כמה שזה כואב, להסתכל על זה על המציאות, צורה אובייקטיבית, יחסית, ולהרגיש שניצחת. הנה, הגעתי עד לפה, אני מסוגלת.
כן.
אז נכון, אז כבר אני לא קורבנית, אני סקרנית, כמו שאנחנו אוהבות
נכון,
להגיד.
נכון, נכון. באמת המעבר בשעה הזה מאפשר, דרך הכלי הזה של סקרנות, לנוע יותר בחופשיות, בחצי השני של החיים, וזה דבר שאדם שעושה עבודה, או אישה שעושה עבודה, ככל שהשנים יעברו, מתאפשר יותר ויותר. זה משהו שלא מזדקן, אלא הוא מתעצם.
ויש איזה כלי או טיפ או משהו שאת יכולה לתת ככה לסיום למאזינות שלנו, כדי שבאמת יוכלו, לא יודעת, להתקרב לשער הזה?
אז הטיפ הראשון, אני חושבת, הוא קודם כל, להיות בחברת נשים או אנשים מבוגרים שיש להם את הרטט הזה. שהם עצמם הדבר, שהם אלדרים.
בביטחון הזה,
עם התודעה הזאת הרחבה שהיא לא קשורה לגמרי למשחק. עכשיו, אנחנו בני אדם, אנחנו גם קשורים כן, למשחק.
כן.
אבל גם לא. יש אנשים שהם גם כן וגם לא. וזה מאוד מורגש. והשהייה בחברתם מאוד מעוררת השראה ועוזרת לנוע לשם. לחפש ידע, סדנאות, שיעורים, לימודים, שתומך בתפיסה הזאת. אם זה באספקט הרוחני שלה, שדיברנו עליו, או באספקט הפסיכולוגי פשוט, של ההתעצמות של נפש ותודעת האדם, לאורך השנים. אז לגעת בחומרים, חומרים כאלה וחומרים רוחניים, הם עצמם רוטטים את הדבר הזה.
כן.
ומאוד עוזרים להתחבר. ויש גם הרבה תרגולים תודעתיים, מדיטציות, שיכולות לעזור לנו להתרחב.
כן.
להגדיל, להרחיב את הפרספקטיבה, ולקבל את המתנות האלה.
כן. חשוב לי להגיד שצריך לעצור רגע בשביל לראות את זה. זה לא משהו שאפשר לראות אותו כשנמצאים במשחק, במרוץ. צריך רגע לעצור.
כן.
אז גם בשביל זה צריך אומץ. רגע לעצור, פוס משחק.
כן. מה שקורה הרבה פעמים לאנשים באמצע החיים זה שהם עוצרים בלי שהם יודעים למה.
כן.
פתאום הם מתפטרים ואז הם מגיעים, מגיעים אליי לקליניקה, אבל התפטרתי ואני לא יודע מה. אז לפעמים האיש החכם שבתוכנו מייצר לנו עצירה, או שקורה משהו בחיים ופתאום נעצר.
כאילו, את לא יודעת מה היה הלאה, אבל כרגע את לא יכולה לראות את זה, כי את בטריאטלון, אבל את עושה איזשהו אקט כזה של עצירה, של קאט.
כן.
אני עשיתי זה עם הסוכנות, אני סגרתי אותה, אף אחד לא הבין למה, אבל הבנתי שזה לא. פשוט שזה לא. לא ידעתי מה כן.
כן.
וידעתי שזה לא.
זה באמת דורש אומץ.
כן. היום נכון. אני יודעת שזה הדבר הכי חכם, אבל אז לא היה לי מושג, פשוט ידעתי שזה כאילו לא יכול להמשיך ככה. ותראי מה קרה מהדבר הזה.
כן. אבל אצלך אומץ זה משהו שהוא טבוע.
נכון.
אז אמרנו, נכון, בסדנה דיברנו על שלושה שערים. אומץ, סקרנות ואינטימיות.
נכון.
יכולת לייצר אינטימיות.
וואו, נגענו טוב, בשניים אנחנו פה. נמשיך לדבר על זה באינטימיות, נמשיך לדבר על זה בפרק הבא, על מערכות יחסים.
נכון.
זה חיבורי פה, של הנקודות. אז וואו, שיחה ממש חשובה וטובה, ותודה על זה. ואני מקווה שנהנתם, ואני מקווה שלקחתם מהפרק הזה, ואם אהבתם, אז תשתפו חברות, ותעקבו אחרינו, ותדרגו אותנו בחמישה כוכבים, ותגידו לנו מה אתן חושבות, תדברו איתנו, ספרו לנו מה לקחתם מהפרק, כן. מה הייתן רוצות שנמשיך להקליט לכן בפרקים הבאים.
כן, אם יש נושאים שמעניינים אתכן בהקשר הזה של אמצע החיים, אז ממש נשמח לשמוע.
ואנחנו נתראה בפרק הבא.
יאי, תודה.
תודה, אפרת, אוש. יאי.